היום על מהות התורה, ונראה שמהותה הוא פרדוקסלי. אנחנו עושים הפסקה קצרה על בלימוד שלנו של תנורו של אחנאי, כי יש כל מיני הסדרים עכשיו, ובעזרת השם מיד אחרי החגים אנחנו נמשיך עם תנורו של אחנאי, איפה שעצרנו באמצע. עכשיו, היום אנחנו נלמד על פרדוקסליות של מתן תורה. מה הפרדוקס במתן תורה? וזה שאנחנו יודעים שתורה היא אינסופית, היא אלוקית. ואינסוף, כידוע, אי אפשר לקבל. זה תרתי דסתרי. אם כך, אז פרקי אבות שמתחילים במשפט, משה קיבל תורה, זה משפט פרדוקסלי. הוא כולל בתוכו את היפוכו. מצד אחד, תורה זה מונח אינסופי, מוחלט. מצד שני, מדבר כאן על קבלה, וזה בלתי אפשרי. ואכן, חז"ל מעירים לנו על הביטוי הזה בפרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני, והם מתפעלים, הם שואלים, איך ייתכן? אצלכם זה מופיע במקור מספר אחת, אומר מדרש בשמות רבה, ככה, וכי כל התורה למד משה, ככה כל התורה הוא לידע, למד אותה כולה, כתיב בתורה, ארוכה מארץ מדע והרחבה מיני ים, ול-40 יום למד משה, זה לא יכול להיות. אלא כללים למדו הקדוש ברוך הוא למשה. זאת אומרת, משה לא קיבל כל התורה באמת, אלא הוא קיבל כללים מסוימים, שעל פיהם הוא יכול לפרש תורה שבכתב, תורה שבעל פה, לדעת איך לכתוב, מה כן לכתוב, מה לא לכתוב, איך להבין אירועים שקורים סביבו שם, ועל פיהם לכתוב את החומש. או להעביר מדור לדור איך אפשר לפרש נכון את מה שכתוב בחומש, אבל לא לקבל את כל התורה. ולכן אומרים רבותינו שאי אפשר לומר שבאמת משה קיבל כל התורה כולה, אלא הוא קיבל חלק מהתורה. אותו חלק שניתן לקבל. כי הרי במהות כל קיבול הוא יותר גדול. כל כלי שמקבל, כלי קיבול, יותר גדול מהתוכן שנמצא בתוכו. אז איך יכול להיות שמשה וגם כל עם ישראל הם יותר גדולים מהתוכן שבתוך זה? זה לא יכול להיות. לכן אומר לנו רבנו מהר"ל מפראג, שאי אפשר לומר שמשה קיבל כל התורה כולה, אלא הוא קיבל פן מסוים של התורה, בחינה מסוימת, זווית מסוימת, מימד מסוים של תורה, אבל לא כל התורה כולה. אז מה מתכוונים רבותינו כשאומרים משה קיבל תורה מסיני? ככה הרי זה הדבר הראשון אולי שילד לומד, כשהוא מתחיל רק לדבר, מיד מלמדים אותו, משה קיבל תורה מסיני. אז מה הכוונה שם בפרקי אבות שאומרים את הביטוי הזה? את זה אנחנו בעזרת השם נראה היום בשיעור שלנו, ותסתכלו, אומר על זה מהר"ל את המשפט, את הרעיון הזה בספר דרך חיים. בדיוק הוא אומר את זה, כשהוא מפרש ספר דרך חיים, זה פירוש על פרקי אבות. ועל משנה ראשונה של פרקי אבות, מגיב על זה מהר"ל, ותראו מה אומר, משה קיבל תורה מסיני, משה אמר אצל משה לשון קבלה, כי המקבל, הוא מקבל לפי כוחו. זאת אומרת, רק לפי כוחו, מה שהוא מסוגל לקבל, לא שכל התורה הוא יכול לקבל, אלא מה שהוא היה יכול לקלוט. כי המקבל הוא מקבל לפי כוחו, ולא קיבל משה כל התורה. הוא לא קיבל כל התורה. ואיך יודע את זה מהר"ל? אומר את זה, זה במשנה, זה כתוב בגמרא בפירוש. כי דעית במסכת שבועות, דאמר שם, אלא מעתה אגבי תורה, דכתיב נעלמה מעיני כל חי, מי איקה מן דייד אלה? זאת אומרת, כתוב גמרא במסכת שבועות, בדף ה' עמוד א', אומרת שתורה, כתוב עליה, חזל, הפסוק אומר על התורה, שהיא נעלמה מעיני כל חי. היא מעל כל חי, נעלמת, היא מתנשאת, יותר גבוהה, יותר, היא בלתי נישגת על ידי כל חי. והאם יש, איקה, יש פה מישהו שיודע אותה? מאן דיד אלה? והכתיב לא ידע אנוש ערכה. והנה חז"ל אומרים פסוק אחר, שבו כתוב לא ידע אנוש ערכה, זאת אומרת תוכן שלה. אז איך משה יכול לקבל את התורה? על כן, אומר עכשיו המהר"ל, אי אפשר לומר ש... קיבל משה כל התורה כולה, עד שידע כל התורה כולה. אלא מקבל התורה מה שאפשר לקבל. הדבר הזה הוא, זאת אמירה מאוד מאוד מהפכנית. זאת אומרת, אנחנו רגילים לחשוב שאנחנו יודעים כל התורה, אבל זה חשוב לנו להבין שכל מה שאנחנו לומדים וכל מה שאנחנו קולטים, זה לא כל התורה כולה, זה רק פן מסוים, מימד מסוים של התורה, ושתורה היא הרבה 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 יותר מעבר לכל מה שאנחנו מסוגלים להבין. כן, בבקשה?
יכול שהמקבל לא יכול.
נכון, כן, כן, אני מבין, זה באמת שאלה טובה, מה שכבודו שואל כאן, האם, אבל הקדוש ברוך הוא הכל יכול, והוא היה יכול לעשות משהו שאנחנו כן יכולים לקבל. נכון, זו שאלה טובה, ואני רק רוצה להגיד לכם שקדוש ברוך הוא פועל בעולם על פי סדרים מסוימים, על פי כללים, על פי כללי היגיון. זאת אומרת, השם ברא את העולם על פי חוקים. ועל פי חוקים, באופן היגיוני, קיבול יותר גדול מהתוכן. ואם התוכן הוא אינסופי, סימן שאי אפשר לקבל, כי זה נוגד את כללי ההיגיון. והקדוש ברוך הוא פועל בתוך מסגרת ההיגיון. כן, בבקשה? כן, 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 נכון, באמת כבודו שואל גם שאלה מצוינת, הרי משה הוא מחוץ לכללים וזה נכון, ועם כל זה משה הוא לא הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש משהו שלמשה יש הגבלות, איזה שהם, ואלו הגבלות. כן, בבקשה. נכון, נכון, אותו דבר, נכון, בהחלט. אז אנחנו כאן מבינים עיקרון הזה, שמה שאנחנו חושבים שזאת התורה, זה רק חלק, ואנחנו עוד לא יודעים, קטן, גדול, אנחנו עוד לא מתייחסים לפרופורציות, אנחנו רק מבינים שזה מדובר פה על משהו שהוא לא, זה לא הכל מה שיש לנו ביד היום. זה לא הכל, יש מעבר. ואנחנו בשיעור שלנו היום ננסה להבין מהו הדבר הזה שהוא מעבר לזה. על מה מדובר כאן? מה היא כן תורה שמשה לא קיבל עדיין? על העניין הזה מדבר גם הרב קוק, והוא מבחין בין שני סוגים של תורה. הוא אומר שיש תורה שאנחנו מכירים אותה, שרגילים אליה, ויש התורה. הרב קורא לזה המיומנת שבתורה. מיומנת כוונה מיוחדת, משהו, כאילו, אולי ככה, כן, מיוחדת מהתורה, מהדבר מיוחד. והרב אומר שצריך להבחין גם בדברי חז"ל, שכתוב לפעמים תורה, ולפעמים כתוב התורה. אז כשחז"ל אומרים מילה תורה, הם מתכוונים לרק תורה. אותה תורה שמשה קיבל מסיני. ויש התורה, שאותה אף אחד לא היה יכול לקבל, ואנחנו נראה עוד מעט למה. תראו, אומר על זה רב קובה אצלכם במקור שלוש, אומר ככה, על כן כשסדרו במשנה סדר קבלה, כדי לאמת לנו עניין תורה שבעל פה, למען נלך בדרכי השם יתברך על פי התורה, לא דיברו, חז"ל אז במשנה, לא דיברו, כי אם על התורה המושגת לנו עכשיו. ועל זה נאמר ואמר, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ולא כתוב שם, משה קיבל את התורה מסיני. יש משהו אחר, יש התורה. כי בהתורה משמע המיומנת שבתורה, דיינו מיוחדת שבתורה, כמו העולה, עולה הראשונה, והירך, המיומנת שבירך, הנבחר שבירך. אז אם כך, כשאנחנו מבינים שיש שני רובדים כאלה של תורה והתורה, מזה אפשר לנסות להבין מה היחס ביניהם. כן, כמה יותר גדולה היא התורה לעומת תורה, תורתנו הקדושה, כן? זאת אומרת, מה היחס, פרופורציות ביניהם. חז"ל אומרים שפרופורציה בין תורה להתורה זה כמו יש ואין. זה התורה האמיתית שבה הקדוש ברוך הוא הסתכל וברא אלמה וברא עולם שלנו, מה שאנחנו רגילים להגיד את המשפט הזה, כן, את המדרש הזה, שקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא עולם, והתורה ההיא, היא כתובה אש שחורה על גבי אש לבנה, זאת אומרת משהו שהוא מעבר לקליטה שלנו. אותה התורה היא לעומת תורה שלנו, זה כמו יום ולילה. תורה, אומרים חז"ל, היא כמו הבל לעומת תורה של עולם הבא. כאילו לא נחשבת כלום כמעט. וכך אומר רב זוודי, תסתכלו במקור 4 אצלכם, בקהלת רבה, אומר ככה, רב חזקיה בשם רבי סימון בר זוודי, אמר, כל התורה שאת לומד בעולם הזה, הבלו לפני תורה שבעולם הבא. זה משפט מאוד קשה, מאוד אפילו הייתי אומר מזעזע. לחשוב, כן, שתורה שלנו זה הבל, זה דבר שהוא, לא יודע, כשאני פעם ראשונה קראתי את המשפט הזה, ליבי התחיל לפעום ככה, כאילו נפל בקרבי, ממש, ליבי נפל בקרבי. אני כמעט הייתי מאוד מאוד מופתע. איך? זה לא משנה שנגיד, כן, תורה עליונה יותר גדולה, יותר חשובה, יותר היא אינסופית ושלנו היא מוגבלת, אפשר להגיד, להכניס אותה לספר באופן מסוים. נגיד, אפשר להגיד שם כל מיני אמירות, אבל לקרוא לזה הבל, לכאורה זה לא מובן, איך תלמיד חכם כזה גדול היה יכול לומר את המשפט הזה, גם אם זה נכון. זה עצם אמירת המשפט היא קשה. ביטוי כזה להגיד על תורה הבל, זה אפשר להגיד אולי דוגמה, שיש דברים כאלה שאפשר לומר שעליהם יש דברים כאלה שהם לא ניתנים להשוואה. הם לא, אי אפשר להגיד עליהם מין פרופורציות כאלה. כמו שאי אפשר להגיד, אמא שלי יותר טובה מאמא שלך. זה אי אפשר להשוות. או פתאום בת שלך מביאה לך ציור ואומרת, הנה אבא תראה, ציירתי את אותך. אתה מסתכל, אומר, כן, יפה, ציור טוב, אבל לעומת רמברנט זה הבל. אתם מבינים שאי אפשר להגיד משפט כזה? זאת אומרת, סימן שאנחנו פה צריכים להבין משהו, אבל רגע אחד, כן? זאת אומרת, אנחנו מבינים שכאן מסתתר איזשהו רעיון, אחרת לא ייתכן שהוא היה אומר משפט כזה. זה לא יכול להיות שתורה שאנחנו מסרנו את הנפש עליה, מתנו עליה כל ההיסטוריה, היא קיימה אותנו, בנתה אותנו, חיינו אותה, כל זה הבל לעומת משהו, לא משנה מה. לא משנה לעומת מה. אי אפשר לקרוא לכאורה לתורה הבל. ויש רק הסבר אחד לביטוי הזה. שכשרבי חזקיה, בשם רבי סימון בר זווידי, אומר את המשפט הזה, הוא לא מתכוון שהבל זה זבל. הבל, תרגום של מילה הבל, זה פוטנציאל. זאת אומרת, זה דבר שהוא נמצא בכוח ולא בפועל. זאת אומרת, עולם קיים בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. זאת אומרת, כיוון שהם נמצאים במצב פוטנציאלי ועדיין לא יצא שום מהם עיקר הכוח לפועל, בגלל שעוד לא התגלה הדבר הזה במציאות, אז אנחנו אומרים שעולם קיים בזכות אותו פוטנציאל שעתיד להתגלות מפי תינוקות של בית רבן. זאת אומרת, זה אותו עיקרון. זה לא בגלל שאוי, הם כאלה חמודים, כאלה קיוטים. איזה יופי, הם אומרים שם משה קיבל תורה מסיני. איזה זה, זה בזכות זה עולם קיים. ואז נצייר שם כל מיני לבבות והסרטים כאלה ורודים. זה לא הרעיון. אלא הכוונה שבמציאות יש פוטנציאל. וגם קהלת שאומר, הבל הבלים, והכל הבל, הוא לא מתכוון להגיד שהכל לא שווה כלום. הוא מתכוון לומר שזה פוטנציאל שצריך לצאת לפועל, להתגלות במציאות. כמו שאומר על זה השלה הקדוש, אצלכם במקור 4, אומר את זה בפירוש. סליחה, מקור 5, אומר את זה בפירוש. רוצה לומר שאף על פי שאינו אינו מעניש המחשבה, כן, אצל אדם יש מחשבה, מכל מקום, השם יודע את אותה, אף כשעדיין לא יצא לפועל, והיא הבל, מחשבה הבל, כי כל דבר שלא נגמר, נקרא הבל. אז אם ככה, אז יש לנו עכשיו הגדרה חדשה, מה משה קיבל מסיני. משה קיבל בסיני פוטנציאל, בדיוק. הוא קיבל פוטנציאל שצריך עכשיו לצאת לפועל, להתגשם במציאות במשך התורה, במשך הדורות. זאת אומרת, שמטרה שלנו זה לא ללמוד תורה, אלא להגשים תורה. להוציא את התורה לפועל. בשביל זה משה קיבל את כללים, את תמצית של תורה, שעכשיו הוא הולך ומגשים. לפי זה יוצא שהעולם שלנו לא קיים בשביל ללמוד תורה. זה אחד הטעויות שאנשים פשוט בגלל כל מיני צרות שגלות ורדיפות, בגלל כל מיני השפעות, ככה הייתה הדרכה שכאילו אנחנו פה חיים בעולם בשביל ללמוד תורה. אבל, והמשפט הזה הוא נכון בעומק שלו, אבל בצורה פשטנית זה משפט ודאי לא נכון. אנחנו לא חיים בשביל ללמוד תורה. כי אם זו הייתה המטרה, ללמוד תורה, אז הקדוש ברוך הוא היה בורא מלבן הארץ. למה מלבן הארץ ולא כדור הארץ? כי במלבן הארץ אפשר לבנות בית מדרש ענק. מלבן כזה, כמו כל כדור הארץ, אם למתוח אותו, לתת לו שטח, ואז על כל כדור הארץ לעשות בית מדרש ענק, עם מיליארדים של סטנדרים, וגמרות. ובמקום זה, הקדוש ברוך הוא משום מה ברא פינגווינים, וזברות, וכוכבים, ומולקולות, וכל מיני דברים מיותרים בעולם. ובשביל מה הוא ברא כל כך הרבה גוונים, מפלי מים ועננים ופרפרים קטנים ודשא, כל זה הוא ברא בשביל, אתם יודעים בשביל מה? בשביל להסיח את דעתנו. זה רק כדי לפתות אותנו, לצאת מבית מדרש. זאת אומרת, כל העולם קיים הוא בעצם מין מכשול אחד גדול. זאת גישה של נוצרים. שם בעצם אומרים שכל העולם הוא ניסיון, זה פיתוי. הוא בעצם עוין לך העולם שאתה חי בו. אנחנו לא מאמינים בזה. אנחנו חושבים שוודאי כל אושר של בריאה, כל הצבעים, כל הריחות, כל הגלקסיות שונות וכל הקוסמוס, כל זה הוא לא מיותר. הוא חלק של אותה התורה שהייתה צריכה להתגלות בעולם. זה חלק אינטגרלי של אותה תורה הגדולה, האינסופית, שהיא צריכה להופיע, לצאת לפועל בחיים שלנו. לכן, כמו שאנחנו אומרים, הביטוי הזה שאדם חי בשביל ללמוד תורה, בעומק שלו הוא נכון, אבל מהי התורה הזאת? זה הוויה, הוויה כולה. זה לא ספר. זה לא איזשהו שיעור. תורה היא הרבה יותר גדולה ורחבה. אז באופן מצומצם, כשאנחנו מבינים מונח תורה, אנחנו מבינים שאנחנו לא חיים בשביל ללמוד תורה, אלא להפך. אנחנו לומדים תורה בשביל ללמוד איך לחיות נכון. זה מה שמשה קיבל בסיני. הוא קיבל כללים, רעיונות, יסודות, שעל פיהם אפשר להבין נכון ולפתח את היחס שלנו לכל הבריאה, לכל העולם, לכל המציאות שאנחנו חיים בה. ואיך לומדים את זה? ומה אותו התוכן שמסתתר מאחורי הדבר הזה? אנחנו נלמד בעזרת השם בפעם הבאה.